כן, בסוף הפרק השמיני, או באמצע הפרק השמיני, יותר נכון, שלפני שער דלת. ועתה הראתיך קצות, כלומר, הקצוות, הקצה, או קצת, דרכי היצר המתחפש בכל מיני תחבולות. מהו היצר שמדבר עליו כאן? מדובר בעיקר על היצר שבא לדרוש מן האדם שהוא יעסוק בתורה דווקא לשמה ולא שלא לשמה. והמלחמה כאן של רבי חיים היא להראות שגם לימוד שלא לשמה יש לו ערך ואסור לזלזל בו. כן, זה בעצם העיקר. וגם שמצוות, גם בלי התלהבות ובלי דבקות, גם הן בעלות ערך, וחס וחלילה לזלזל בקיום המצווה, גם אם לא התלוותה אליה כוונה טהורה. לעומת זה, עבודה שהיא כל כולה כוונות ודבקות, איננה מועילה כלום אם לא התלווה אליה המעשה. בואו, זה תמצית הדברים. הדברים מכוונים כמובן נגד היריב של אותם הימים, החסידים, תלמידי הבעל שם טוב. כן. ואתה הראיתיך כיצד דרכי היצר המתחפש בכל מיני תחבולות, כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה. אמר רבי יצחק, יצרו של אדם מתחדש עליו בכל יום, שנאמר רק רע כל היום. מה זה מתחדש? שכל פעם יש לו טענה חדשה. כלומר, יצר הרע לא בא עם הטענה של אתמול, כי הרי טענה של אתמול אתה כבר מכיר. הוא בא עם טענה חדשה. טענה למדנית, טענה של צדקות לפעמים. זה מה שאמרו שיצר הרע לפעמים נראה כמו גוי, לפעמים נראה כמו תלמיד חכם. שלא די לו שמתגבר בתחבולותיו, שיתנקל על האדם מתמול שלשום, אלא שעוד מתחדש כל יום בחדשות, וכאילו אינו מסיתו לרע כלל. כן, זה יצר הרע מעודן יותר, צדיקי יותר, שבא בשם התוירה. כן? יצר הרע כזה שבא כביכול בשם הקודש. איך אתה יודע שזה יצר הרע? לפי התוצאה שלו. או, זה כבר מאוחר, אלא גם אם הטענה שלו נגד התורה. למשל, הטענה היא, אסור ללמוד תורה לא לשמה. זה לא נכון. הרי אמור רבותינו, לעולם יעסוק אדם בתורה, אפילו שלא לשמה. איזה דוגמה. ועד רבה, מראה לאדם שכל מה שלמד תורה הוא פעל מצוות, עדיין לא היה בהם שום טוב, והוא רק רע כל היום. כלומר, כל מה שעשית זה היה רע, אז ממילא אין לך מה להשתדל, אתה כזה רע. אז לא שווה בכלל לנסות. כן, גם רבי נחמן מברסלב, בספר ליקוטי מוהר"ן, תורה רשפ"ה ב' המפורסמת, הנקראת תורת הזמרה, הוא גם כן מעריך בזה, שהאדם, כיוון שיש לו דעה רעה על עצמו, אז אפילו הדברים הטובים שהוא יכול היה לעשות לא עושה. ובזה הוא מתגבר על... לכן מה שהאדם חטא זה חטא. זה שהוא נכנס למרה שחורה על זה, זה גם חטא. אז מה עם הצער והיגון שצריך להיות על זה שהאדם חוטא? איפה הוא נמצא, הצער והיגון הזה? הוא נמצא בזמן הוידוי, בזמן התשובה. אז זה הזמן להתמרמר על חטאיו. אבל אם זאת חוויה שמלווה את חייו תמיד, זו מדרה. זה עצמו עצת היצר הרע. המכונה בספרות הרלוונטית, עצת הבעל דובר. בעל דובר זה בעל דבר, כן? בעל דובר. ש, כן, שפועל כמו בולדוזר. כן, כן.
הרמב"ם, בכתבים הרפואיים שלו, כן. שהמרה שחורה באה מאכילה לא טובה.
נכון, גם זה. לפעמים מרה שחורה, כן, אבל זה גם בא מרגשות אשמה. זה גם בא מאכילה לא טובה. יש כל מיני מאכלים שגורמים למרה שחורה. במיוחד אם יש לאדם כבדות בקיבה ובכבד, זה יוצר אצלו מרה שחורה. אבל יש גם שאדם מאשים את עצמו, שלא בצדק. נכון, הוא חטא, אז מה אם הוא חטא? צריך זאת תשובה. כלומר, החטא צריך לדרבן את האדם לתקן. לא לדרבן את האדם להיכנס לדאון.
אם אדם במראה שחורה הזאת שאמרנו שהוא אכל דברים לא טובים, אז אם הוא עכשיו יתוודה, הוא פתאום יהיה בריא?
לא, אני מדבר על המראה השחורה שיש לאדם בגלל החטאים שלו. אז אם הוא יתוודה על חטאיו, אז הוא יעשה תשובה. ושם באמת המראה השחורה, בזמן הוידוי, היא ראויה. שהאדם יצטער בשעה שהוא מתוודה על החטאים שלו. אבל לא שזה ילווה אותו כל חייו, זה הכוונה. כן, בבקשה אדוני, דבר.
אני רוצה להגיד דבר נורא פשוט, זה תלוי בגודל נשמתו של האדם, כי יש נשמות ברוך השם בעם ישראל, שהם בגיל מאוד צעיר מגלים את עצמם, והם לא עושים את הטעויות הקריטיות.
אתה אומר שיש עניין של גודל נשמה, אבל יש לי שאלה, האם יש לך נשמומטר? נשמומטר?
לא.
משהו שמודד את גודל הנשמה.
לא, אין לי, אבל יש לי בטוח נשמה יתרה היום, ואני לא רוצה להיכנס לדיפרסיה, ואני רואה
שאני
גבוה מדי, ועדיף שאני לא אדבר.
אז מה, יענש הבן אדם אם הוא אוכל לדברים שהם לא גבוהים, לא מצד שהוא לא...
יש שני אופני מרה שחורה. יש מרה שחורה שבאה מן החטאים, רגשות האשמה, ויש מרה שחורה שבאה מזה שאדם אכל לא בריא.
יענש?
על זה שיש לו מרה שחורה?
שהוא אכל דברים...
זה עצמו העונש. אדם שאוכל לא בריא, העונש הוא בילט אין, הוא מיני הוא בי. נכון, דבר.
בגלל זה אמרתי לך זאת, כי בגיל 18 זכיתי לאכול חזיר.
איך היה?
ושהצליחו לעבוד עליי.
כן?
אני חושב שזאת ההזדמנות שלי להתוודא על זה, כי...
לא, מה פתאום? בידוי זה בין האדם לבין הקדוש ברוך הוא. לא, לא, לא.
אני חושב שאם אני מתוודא בכיתה של צדיקים כאלה, ושאני צדיק...
משהו מדהים.
ואני מרגיש פה את עצמי 3 שנים מעל ומעבר, אני מרגיש שפה...
רבותיי, הגענו עכשיו לאירוע היסטורי.
נכון.
יפה מאוד, אשרינו מהתוכן כן.
נכון.
ובכן, רבותיי היקרים, אנחנו... מה?
להביא כיבוד מחר.
אז בעקבות כך, אנחנו...
מישהו שישלם לי רק.
כן, אין בעיה. תראה, מורי ורבותיי, על מנת שנוכל לספוג את ההתרגשות של המאורעות שאנחנו יודעים להם, אנחנו פשוט נמשיך בטקסט. ובזה הוא מתגבר על האדם, תודה רבה. כמו שאמרו ז"ל, על פסוק צופה רשע לצדיק, הוא מבקש להמיתו וכו'. שזה יצרו של אדם שמתגבר... כל בכל יום. והוא היצר הרע, הוא מלאך המוות, מלא עיניים. מה זה שהיצר הרע הוא מלא עיניים? זה נראה מפלצתי כזה, נכון?
כן.
מלא עיניים. הכוונה שיש לו כל מיני מבטים. יש לו מבט כזה, מבט כזה. אפשר להצדיק את הרע מנקודת ראות אחת, אפשר להצדיק את הרע מנקודת ראות אחרת. וצופה לראות הנולד במה להכשיל. כי עניין צפייה, צופה רשע לצדיק. הוא הדבר שעתיד להיות אחר כך, עד אשר האדם לא ידע להיזהר עוד. כן, בבקשה.
בדרך כלל יש מידה רעה, או יצר רעה, התרופה שלו ללמד סלנגוריה על עצמו. אילו אם אדם מראה, הוא על הפנים, הוא זה, הוא עושה, אין תקנה, אז ללמד סלנגוריה על עצמו.
נכון.
רואים בסלנגוריה, הוא להפך מעורר מקטרגים עליו. הוא אומר, אתה צדיק, הוא נפתח את כל התיק שלך.
למה? זה לא נכון. ברגע שאדם מלמד...
במה בימים נוראים, אדם יכול ללמד על עצמו סנגוריה.
צריך ללמד על עצמו סנגוריה.
רק בימים נוראים.
זה נכון מצב.
זו תקופה מיוחדת, אבל ככה בחיום יום, חייב לי טוב, זה עבירות, אבל גם אני צדיק, אני עשיתי ואני עזה ואני...
למה לא, למה לא?
שלא יגיד את זה.
כן יגיד את זה, אני אגיד לך גם למה. ברגע שהאדם מודע לטוב שבו, יש לו אימה להזדהות. יש לו דימוי עצמי יותר גבוה, ולכן הוא גם רואה שהחטא איננו ראוי לו. ולכן הוא מואס בחטא בקלות יתרה, וזה מקל עליו לעשות תשובה.
לא כמו היום תפילה, שם היום התפלתי העשר, היום זה...
אני מציע ככה, שלפני שאנחנו נמשיך בדיון, שתעיין בתורה רפ"ב, בספר ליקוטי מוהר"ן, של רבי נחמן ברסלב, ותראה את האסטרטגיה שמדבר עליה. כן, תורת רפ"ב, הנקראת גם בשם הזמרה, או הזמרה ללוהי בעודי.
ומתחדש, זה לא אומר שהוא מתגבר?
כן, כן, גם מתגבר, אבל גם ממציא תחבולות חדשות. ואתה הקורא, אל תדמה שמליבי הוצאתי את הדברים. כלומר, זה לא סתם סברות, זה גם ניסיוני. כי את כל זאת בחנתי וניסיתי כאשר נתתי ליבי לדרוש ולתור. ועיניי ראו רבים אשר יחפצו קרבת אלוהים. ונכשלים במו אלה הדברים הנ"ל, אשר מפיהם אליי נאמרו מליבם. שהם התחילו לזלזל במי שעוסק בתורה שלא לשמה, והתחילו לשכנע את עצמם שאסור להם לעשות עבודה שלא לשמה וכולי, ומתוך כך גם הגיעו לעבירות. ובעיניי ראיתי במקום אחד איזה אנשים שהורגלו בזה זמן כביר, עד שכמעט נשכח מהם זמן תפילת מנחה שקבעו לנו רז"ל. ועד רבה, נקבע בליבה מרוב ההרגל, כמו דין והלכה שתפילת המנחה עיקרה אחר צאת הכוכבים. וכשאדם אומר לחברו, נתפלל תפילת מנחה, הוא משיבו, נראה ונעיין, אם כבר נראו הכוכבים ברקיע. והשם יסלח להם ויכפר לשוגה ופתי. אבל זה דבר שהיה מצוי, כלומר הוא לא סתם כותב את זה, אם זאת לא הייתה תופעה, תופעה כללית שהתפתחה בעקבות החסידות. שהחסידים אמרו שצריך להתכונן הרבה לתפילה, צריך לכוון הרבה, הרבה הכנות, ואז זמן תפילה עובר, אבל לא משנה, העיקר שעשית הכנות.
כן.
מה?
אני מאוד מסכים, אני גם מבין למה הוא כותב את כל זה. אני יודע שנהוג אצל חלק שיצא כוכב אחד במוצאי שבת כבר להתחיל להתפלל, ואני יודע שצריך שלושה, בכל אופן, אתה מבין מה אני מבין?
אתה מדבר על משהו אחר, אתה מדבר על תפילת ערבית. האם תפילת ערבית צריכה לעשות דווקא אחרי צאת הכוכבים או לא? על זה יש הרבה מה לדון. אחינו האשכנזים מקפידים על זה הרבה. שדווקא אחרי שלושה כוכבים, רק אז מתפללים ערבית. אצל אחינו הספרדים זה לא ממש כך. וגם מנהג אשכנז הקדמון הוא לא כזה. טוב, אבל... מה? הוא מדבר על משהו שהוא ראה.
למה? אז מה שחפשים שיצא לכם?
כן, מה שהוא מספר.
הספרדים זה גם
מעט, לא? מה פתאום? מה אתה אומר?
זה לא התנעצות מסוימת? אתה קורא את מי שמביא את הדברים האלה, מי שאומר דברים כאלה, זה מי כאילו, זה
התפסות, הוא רוצה להגיד לך, אני לא מדבר באוויר, ראיתי במציאות, זה מה שהוא אומר, זה הכל.
לא, זה בהמשך הוא מביא, ראיתי, אבל לפני כן כאילו שמישהו
אומר,
שמע, תדע, זה לא, זה
מתוך,
זה
מין
התנצלות כזאת.
יש לי התנצלות. אבל לבך תשית, לדעת חכמים בעלי תורה, אשר כבר אורונו חכמינו זיכרונם לברכה, שהעיקר הוא עשיית המצווה בזמנה בכל פרטיה ודקדוקי החוק ולא יעבור, וטהרת המחשבה הטובה תצרף למעשה, אז תלך לבטח, וזה וזה יתקיימו בידיך. ומשנה מפורשת שנו, כל שמעשיו מרובים מחוכמתו, אף גם חוכמתו מתקיימת בקדושה וטהרה ודביקות. ומזוטר הוא מה שהמשילו חזד, כל מה שמעשיו מרובים מחוכמתו, לאילן שענפיו מועטין ושרשיו מרובין, שכל הרוחות שבעולם מזין אותו ממקומו, והשומע נשמע. טוב, עד כאן דברי המוסר שהוא הכניס בין שער ג' לשער ד'. למה זה לא חלק מן השערים? כי הספר הוא לא ספר מוסר ביסודו, הוא ספר מחשבה ביסודו. אבל הוא רצה גם להביא השלכות מוסריות לדבריו, לכן נכניס את זה כתוספת בין שער ג' לשער ד'. ומתוך כך הוא חוזר עכשיו לנושא, שער ד', פרק א'.
עוד זה סיכום של פרקים א' עד ג'?
לא, זה לא סיכום בכלל, זה התוצאה, זה אחת התוצאות. כן.
חילוק בין מחשבה למוסר.
מחשבה זה הכוונה השקפת העולם. השקפת עולם הבנויה על יסודות מטאפיזיים איתנים. ודברי המוסר זה תיקון נפש האדם. זה מין פסיכולוגיה יותר. עכשיו אולי קצת לפני שמתחילים את שער ד', אני רוצה קצת להסביר בעצם מה היו הנושאים שראינו עד עכשיו. שער א' מדבר על האדם. נכון? שער א' מדבר על האדם. שער ג' מדבר על? שער ג' מדבר על? על אלוהים. דיברתי, שאלתי על שער ג', שער א' מדבר על האדם, שער ג' מדבר על אלוהים. ושער ב',
שם האדם.
יפה, היחס בין האדם לבין אלוהים. בסדר? מתוך, אבל זה עדיין חילוקי מדרגות, זה בבחינה, אז אפשר לומר, נפש רוח נשמה מבחינה מסוימת. ושער ד' מדבר על המדרגה הכוללת, הלו היא התורה. יפה. בסדר?
הנה, הרב פחית פה שבפרידת הרבית, ואתה
מצאת פה פרקים. האם אני כתבתי את הספר הזה?
הרב אליהו...
שאלה, תענה בבקשה. האם אני כתבתי את הספר שממנו קראת?
לא.
לא אני כתבתי. לכן אין פה קושיה.
אז מה, מה?
אין פה קושיה. אם אני הייתי כותב את הספר הזה, וזה סותר את מה שאני אמרתי, אתה צודק, יש פה קושיה.
אתה אומר דעת הספרדים. אז אני מביא לך פה, זה דעת הספרדים, מה?
אז השאלה היא, מהי דעת הספרדים? על זה...
רגע, הרב אליהו הוא לא ספרדי.
ודאי, הוא לא ספרדי. אבל מותר שהוא יחשוב דבר אחד, ואני אחשוב דבר אחר. הלאה. שער דל, כן.
למה שער ג' לא מגיע לפני שער ב'?
למה שער ג' לא מגיע לפני שער ב'?
הנושא הללויים לא מגיע לפני הנושא של אדם
ואלוהים. פשוט זה כמו סולם. האדם למטה, אלוהים למעלה, ובאמצע הסולם. אז הסולם הוא שער ב'.
אבל אם אתה רוצה לדבר דומה על היחס ביני לבינך, אני צריך לדעת מי אתה בשביל זה.
זה נכון, מבחינה לוגית. זה לא נכון מבחינה חווייתית. כלומר, האדם מדבר עם חברו עוד לפני שהוא יודע מי הוא חברו. רק אחרי שנדבר הרבה זמן, אנחנו נכיר אחד את השני. נכון? אז ככה זה עובד גם. למרות שמבחינה לוגית אתה צודק, צריך קודם כל להגדיר את המוקדים, ואז את היחס בין המוקדים. אבל לא ככה זה עובד במציאות. אז שער א', ב', ג', האדם, היחס של האדם אל האלוהים, האלוהים. שער שערים א', ב', ג'. שם אנחנו עובדים, אנחנו נלמד את מהותה של התורה. התורה מאחדת את המדרגות. כן.
כשהשם מתגלה למשה בסנה, אז הוא אומר לשער, אני לוקח אבותיך, אברהם, יצחק ויעקב. הוא לא אומר לשער, כאילו, פונה אליו בדרישה של איך יוציא את בני ישראל. זאת אומרת, הוא מסביר לו מי הוא.
אני לא מבין את השאלה.
לגבי השאלה שהוא שאל.
אני לא הבנתי, שמי שאל? הבחור הזה שאל שאלה שהייתה, כן, אז אתה אומר שקודם כל הקדוש ברוך הוא נגלה אל משה והגדיר את עצמו.
הוא הגדיר את עצמו לפני שהוא ציווה עליו.
נכון. נכון. אז זה לא כמו שרגיל להיות. שער ד', פרק א'. יש בישיבות מנהג ללמוד את שער ד', כלומר גם בחורים שאינם רואים את עצמם ראויים ללמוד את השערים א' ב' ג', כן לומדים את שער ד', כי שער ד' נחשב לספר בפני עצמו. הוא ספר בפני עצמו על מעלת התורה. מכיוון שבישיבות עוסקים הרבה בלימוד תורה, אז כדי להלהיב את הנפשות ללימוד תורה, ממליצים ללמוד את שער ד'. כן? לא, צריך הרבה ללמוד תורה, וצריך לדעת מה המעלה. אני, אדם יושב מול ספרי הלימוד כל היום, שואל את עצמו, אבל בשביל מה? מה המטרה של הדבר הזה? בשביל זה שער ד' נכתב. בעצם שער ד' היה אפשר לומר שהוא היה נשמת החיים של ישיבת וולוז'ין, שהוקמה על ידי רבי חיים וולוז'ין, שממנה אחר כך השתלשלו כל הישיבות בימינו. אז זה בעצם, אפשר לומר, האווירה הישיבתית מקורה בשער הרביעי. בסדר? יש אפילו, ראיתי פעם מהדורה, חוברת נפש החיים שער ד'. כן? כאילו בין ספרי המוסר, בין מסילת ישרים, אורחות צדיקים וכו', יש גם נפש החיים שער ד'. מה אתה אומר?
הרב חיים
מבלון
מביא דעת הגר"א, שהוא אין מעצמו...
רבי חיים וולוז'ין הוא מגדולי תלמידיו של הגר"א. לא בכל דבר, הוא צריך להגיד מה שהרב שלו אומר. הרי גם הוא תלמיד חכם, וגם לו יש דעה.
הוא מחלק את זה בין מה
שהאגרן
מבין עליו.
אני לא יודע אם הוא תורח להגיד איפה הוא לא מסכים, איפה הוא כן מסכים, אבל זה, בשביל זה אנחנו לומדים תורה. תלמד את דברי הגר"א, תלמד את דברי רבי חיים וולוז'ין, תראה איפה שזה מתאים, איפה שזה לא מתאים, וזה, כי זה מתקדם. עוד זאת אמרתי, בואו נקרא, נתחיל ללמוד את פרק א'. עוד זאת אמרתי לבוא במגילת ספר כתוב, בגודל החיוב של עסק התורה, על כל איש ישראל יום ולילה. כמה שזה חשוב ללמוד תורה. כמה זמן? כל הזמן. בסדר? ולהרחיב מעט הדיבור. בלשון מדברת, גדולת יקר תפארתה ומעלתה של התורה. שימו לב שבשפה שלו יש פה ציטוטים של חלקי פסוקים. כן, מי שמכיר את הפסוקים שם לב לזה. כן, או למשל, אמרתי לבוא במגילת ספר, כתוב, וכולי, יש פה... והאדם הישר, העוסק והוגה בה בתורת חסד על לשונו, לעשות נחת רוח ליוצר, יש גם ספר מאותו בית מדרש של רבי אברהם בן אגרא, בן דורו של רבי חיים וולוז'ין, כתב ספר בשם מעלות התורה. מעלות התורה, ויש על הספר הזה פירוש בשם אור תורה, מאת רבי יצחק אייזיק חבר. רבי יצחק אייזיק חבר היה תלמיד תלמידי הגרא, והוא גדול המפרשים של כתבי הגרא בתורת הקבלה. כתב ספר חשוב בשם פתחי שערים, ועוד ספרים חשובים. אז טוב, על כל פנים, רק שתדעו שכלומר, בחוג של הגאון מווילנה עסקו הרבה בשאלה הזאת של מעלת התורה. למה לומדים תורה?
מה,
כן.
שתי שאלות. אחד, איך אתה יודע איזה ספר זה ספר? כשאני רואה ספרי הגדולה, איך אני יודע שזה ספר?
איך יודעים את זה? נכנסים לספרייה. כן. ופתאום רואים, יש פה הרבה ספרים. איך אני יודע מה עיקר, מה תפל, מה שורש, מה ענף? כן. נכון? בשביל זה צריך לימוד בפני עצמו, שנקרא המבוא לתורה שבעל פה. זאת הסיבה שבערך כל שנתיים במכון מאיר אני מעביר חוג שמשיעור של חצי שנה בדרך כלל, של זמן חורף, על מבוא לתורה שבעל פה, כדי שאנשים יתמצאו בספרייה. בערך כל שנתיים, זמני חורף, אני מעביר. השנה זה לא היה, אבל זה נמצא בארכיון. בארכיון של המכון אתה יכול להוציא, בארכיון של הערוץ, ואתה רואה שיעור מבוא לתורה שבעל פה את הרב אורי שרקי.
השאלה היא, לא כדאי באמת, כמו שעושים בישיבות, לפתוח פשוט גמרא וללמוד,
ללמוד, 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 ללמוד,
לא כדאי יותר לפתוח את הגמרא ופשוט ללמוד, או שפשוט...
אם אתה אומר לפתוח את הגמרא ופשוט ללמוד, בבקשה, אם תצליח. עכשיו אני רוצה להגיד לך משהו. אני שמתי לב שיש אנשים שמעבירים שנים רבות מחייהם בחיפוש אחרי שיטת הלימוד הנכונה. וזה נורא חבל. כי במקום לחפש את שיטת הלימוד, שילמדו. הרי, אבל תגיד הם ילמדו בצורה לא נכונה, אני מבטיח לך שבכל מקרה לומדים לא נכון. כי כל השיטות של הלימוד, כולן רעות. ומדוע הן רעות? לא בגלל שהן רעות בעצמותן. הן רעות בגלל שהן מחסירות את היתרונות של השיטה השנייה. שיטה א' יש בה יתרונות, אבל אין בה היתרונות של שיטה ב'. ולכן כל צורה שבה אדם ילמד, זאת תהיה צורה שבה הוא ישיג הישגים, ויהיו לו גם חסרונות שהוא יצטרך להשלים אותם בבוא הזמן. אז פעם לומדים ככה, פעם לומדים ככה, העיקר ללמוד. טוב. יש אולי דבר אחד שאני חושב שכן צריך להקפיד עליו, זה החזרות. אם אדם לא חוזר, קשה לו מאוד להפנים את הלימוד, לא בגלל בעיית הזיכרון, אלא בגלל בעיית ההפנמה. בכלל, בכל דבר.
כמה
זה משתנה מאדם לאדם. הרב קוק כותב לאחיו, אחיו הצעיר, אומר, נבהלתי לשמוע שאינך חוזר רק 4 פעמים על לימודך. ואני יודע, אומר הרב קוק, שאם לא חוזרים לפחות 10 פעמים, שום דבר. זה לא שהרב קוק לא זכר, אלא עניין של ההפנמה, של להבין על מה מדובר. אני שמעתי על אדם אחד חכם שושני, זכרונו לברכה, שהוא היה חוזר 100 פעמים על כל דבר. 100 פעמים. שמעתי שהוא סיפר כיצד הוא למד. כל דבר שהוא למד, הוא שם לפניו שתי צלחות. צלחת אחת הייתה ריקה, והצלחת השנייה הייתה מלאה ב-100 פולים. וכל פעם שהוא היה לומד, פעם אחת, היה מעביר פול אחד לצלחת הריקה. הוא היה מפסיק כשהצלחת הראשונה הייתה ריקה.
שאלה אם אתה לומד...
לא 101?
זה מה שאני שמעתי, שהוא למד 100 פעמים.
שאלה אם אתה לומד מסכת אחד.
הוא לא למד 101 כי הוא לא רצה ללמוד לשמה, הוא רצה ללמוד דווקא לא לשמה. כן, מה אתה אומר?
השאלה אם אתה לומד מסכת אחד 100 פעמים, באותו זמן יכלת ללמוד 100 מסכתות.
לא נכון. אם אדם לומד מסכת אחת 101 פעמים, אז את כל שאר המסכתות הוא ילמד בכזאת מהירות, שכל הזמן שהוא כביכול בזבז, היה כדאי לו. טוב. עוד זאת אמרתי לבוא במגילת ספר כתוב בגודל החיוב של עסק התורה על כל איש ישראל יום ולילה ולהחיב מעט הדיבור בלשון דברת גדולת יקר תפארתה ומעלתה של התורה והאדם הישר העוסק והוגה בה בתורת חסד על לשונו לעשות נחת רוח ליוצרו ובורו יתברך שמו ואיש דעת המאמץ כוח לתומכה ולסעדה ולהחזיק בדקיה מי זה? זה מי שנותן כסף לכולל אחרי אשר זה ימים רבים לישראל שאושפל עסק תורה הקדושה בכל דור ודור ואין עתה בדורות הללו בעוונותינו הרבים נפלה מאוד מאוד נתונה בסתר המדרגה התחתונה רחמנא ליצלן כאשר עינינו הרואות עתה ברבת בני עמנו מגודל סבל מסע עול הפרנסה השם ירחם צריך להבין על מה מדובר כן, אותה חברה שבה הוא מדבר שהתורה נפלה, היא חברה שבה לא היה אדם, לא היה סנדלר ולא היה סוחר, שלא גמר את השס. כן? מספרים שפעם היה ביטול של שידוך. מדוע? בגלל שאמרו על החתן שהוא בגיל 14 כבר גמר את השס. וזה לא היה נכון, הוא גמר בגיל 16. וזה כבר כולם עושים. כן? על החברה ההיא הוא אומר נפלה התורה מאוד מאוד בדורן כן זה להבין מה? כן מקח טעות מה זה? זה חתן כמו כולם זה הוא יודע לגמר את השש בגיל 16 מה זה?
מה זה לפני? כמה זמן זה?
זה בתקופה של רבי חיים לפני 200 שנה
אתה מדבר על ליטה
ליטה, פולין, מה? כן, תראה, זה לא שכולם למדו תורה, וזה היו אנשים בורים ועמי ארצות, היה גם דבר כזה. אבל גם היו הרבה לומדי תורה. כן, הרי כשרבנים היו מתמנים להיות רבני קהילות, אז היו בנאום ההכתרה, הם היו צריכים להוכיח שהם תלמידי חכמים. ואז הם היו צריכים לחלק את מראי המקומות של השיעור שיעבירו בהכתרה, כדי שכל הציבור יהיה מוכן למה שהם יאמרו, והיו צריכים להתמודד עם כל הקושיות שיקשו עליהם. לא סתם. היה מסופר פעם על הנודע ביהודה, רבי בצלל לנדאו, תראו את זה רבי יחזקאל לנדאו, שהוא התמנה רב של העיר פראג, המעתירה בהיותו בן 20. אז זה הדבר חריג מאוד, כי פראג הייתה עיר של תלמידי חכמים גדולים, והנה צוציק בא ועומד לפני כולם ומלמד. אז זה לא מצא חן בעיני כמה אנשים, אמרו נעשה לו תרגיל. התרגיל היה זה שהם הכינו, הלמדנים הכינו איזושהי שאלה מפולפלת ואמרו לאיזה עם הארץ אחד בקהל ביום ההכתרה של הרב תשאל את השאלה הזאת טוב, אז בא מגיע הנודע ביהודה ופתאום בקהל מישהו אומר איכו בשייל, כלומר יש לי שאלה והוא אומר טוב, בבקשה מה שאלה, הוא שואל את השאלה ואז השאלה הייתה אם מותר או אסור ואז הנודע ביהודה שמע את השאלה של הטובה, התחיל לחשוב, לחכוך בדעתו, והגיע למסקנה שהדין הוא שאסור. פתאום קופצים עליו חמישה למדנים, אומרים, איך אתה אומר אסור? הנה כך וכך ראייה, חבילות של ראיות שמותר. הביאו לו ראייה כזאת, ראייה כזאת, ראייה כזאת. ואז הנודע ביהודה התחיל לחשוב, בסוף אמר, אתם מה? אתם צודקים, באמת מותר. פתאום קופצים חמישה למדנים אחרים. הוא אומר, איך אתה אומר שמותר? יש לנו כך וכך ראיות שאסור. ומביאים לו ראיות שאסור. ואז נודע ביהודה, מתחיל לחשוב, לכיוון הזה, לכיוון הזה. ואז הוא אומר, זאת לא שאלה אמיתית, אתם המצאתם אותה. אמרו לו, איך אתה יודע? אולי הבן אדם באמת שאל. הוא אמר, מאחר ואני הרב של פראג, אם זאת הייתה שאלה הלכה למעשה, היה לי סייעתא דשמיא להגיע לאמת.
עכשיו תבין למה הנפש מרגישה ורוצה את הדברים שהיא אומרת?
יעיין הכבודו בסיפור הנחמד של שי אגנון, מלא מרירות נסתרת, הנקרא שני תלמידי חכמים שהיו בעירנו. שעל זה הבמאי והשחקן שולי רנד עשה הצגה שלמה נקראת יורצייט. זה מראה מצד אחד את אופי הלימוד של אותם הימים, וגם הבעיות שהיו מבחינה חברתית מאחורי כל הדברים האלה.
אה, אבל של מודה.
מה?
אתה אומר לא לקרוא ספר של אפיקורס?
אסור לקרוא ספרים של אפיקורס.
שי אגנון היה אפיקורס.
שי אגנון היה
אפיקורס? שלום.
שי אגנון? אפיקורס? מה פתאום?
רגע, לפני שאתה אפיקורס,
שנייה. כן.
הוא למד
בוולוז'ה, נכון? למד, אני לא יודע אם למד בוולוז'ה, הוא למד בפוילין, בבוצ'אץ'. היא ביצ'אץ'.
הוא למד עם
אלתרמן,
נדמה לי?
עם אלתרמן?
לא. הוא למד עם עוד שני אנשים.
אתה מדבר על ביאליק. אתה מדבר על ביאליק. משהו אחר. אני מדבר על עגנון. המכונה צ'אצ'קס. שמואל יויסר. מה, הוא היה אפיקורס? מה פתאום? כבוד הרב, אני שומע דברי הרב על תקופתו של רבי חיים וולוז'ין, ואיני נתקף הרגשת חולשה ורפיון. מה היה אומר רב חיים עלינו? אני לדוגמה בן 26, אל תדאג, זה יעבור אותך. ועוד לא זכיתי לסיים מסכת אחת.
אישר כוח, ידידי.
נו, אז מה? אבל כשאתה תהיה בן 27, אתה תגלה שאתה תהיה אחרי שתגמור את המסכת האחת. יש לי הצעה בשבילך. במקום להיות נתקף הרגשת חולשה ורפיון, תיקח אחת המסכתות ותלמד את הדף הראשון. לא את שני הדפים, את הדף הראשון, תתחיל עם זה. אחרי שאתה תלמד את הדף הראשון, אתה תגלה שאתה למדת דף אחד גמרא בחייך. ואז למחרת אתה תתחיל ללמוד את הדף השני. ואחרי שבוע אתה תשמח שלמדת שבעה דפי גמרא בימיך. איפה אתה היום ואיפה היית לפני שבוע? שבעה דפי גמרא מבדילים בינך לבין השבוע שעבר. אני מקנא בך. טוב, כן.
למה אם זו שאלה של בור ואמר את זה לא שאלה אמיתית?
לא, זאת לא הייתה שאלה הלכה למעשה. כלומר, אדם שואל, יש, אני שמתי שניצל במחוות ובדיוק היה בצל שחתכתי עם סכין חללית. אם זאת שאלה שהיא באמת במציאות, אז הרב יש לו סייעתא דשמיא לפסוק את האמת. אם זאת שאלה תיאורטית, אז הרב יכול לטעות. כי יש טענות לכאן, כיוונים כאלה וכיוונים כאלה.
אבל גם הטעות שלו תכוון לאמת.
גם הטעות שלו תכוון לאמת. לא, אני יכולה לכוון לטעות.
לא, קדוש ברוך הוא, קדוש ברוך הוא לא... מה שאדם פוסק פה למטה, מה שהרב פוסק פה למטה,
זה במקרה שיש סברות לכאן ולכאן. אז מה שאנחנו פוסקים למטה גם פוסקים למעלה. אבל אם זה טעות, אז זה טעות.
היה מותר להם לעשות את זה?
מה, האם מותר להם לעשות את זה? אני לא יודע. אני לא יודע, כי יכול להיות שהם רצו לבזות את הרב. אבל אולי הם חשבו שזה לשם שמיים שצריך לבזות הרב. מה זה צריך להיות? אחד בן 20 בראש הקהילה.
זה עד היום.
אז יש הרי, ליצר הרע יש הרבה, אני חושב שזה היה אסור להם לעשות את זה. אבל לפחות הרווחנו סיפור יפה, לא? טוב. בכלל, אם אתם רוצים לשמוע קצת על התקופה הזאת, יש הרבה סיפורים. סיפורי סיפורים. יש הרב מימון, זיכרונו לברכה, עשה ספר בשישה או שמונה כרכים. איפה שישה כרכים? נקרא שרי המאה. עם שרי המאה. הוא שם מסכם סיפורים נפלאים על גדולי התורה של אותה התקופה, של אותן מאה שנה. דברים מאוד מדהים. טוב.
הרב יכול להשיג לנו את הספרים האלה?
האם אני יכול להשיג לך את הספרים האלה? תשמע, זה עניין שהאם אתה מוכן לשלם לי כדי שיהיה לי זמן לקפוץ לחנות ספרים, אתה מוכן? אז בואו נתחיל לדון, כמה?
כמה?
כמה. אבל יש לי הצעה, אולי כדי שתרוויח את הכסף הזה, כדי שאתה תלך בעצמך לחנות ספרים, מה אתה אומר? כדאי, לא? חבל על הזמן שלך, שלי,
והכל.
טוב, יש גם פה בספרייה מן הסתם. וגם כמה מאותן אשר קרבת אלוהים יחפצון, האמת היא זה פה טעות, כי הפסוק בישעיהו זה קרבת אלוהים יחפצון, לא יחפצון. כן, זה ההפטרה של יום הכיפורים בבוקר, נכון? קרבת אלוהים יחפצון, כן, מה אתה אומר?
למה הוא כותב אלוקים?
מכמה סיבות. גם מי ש... יכול להיות שהוא סובר להלכה שצריך להגיד אלוקים בקוף. לא כמו שאני מלמד. דבר נוסף, גם מי שאומר אלוהים ולא אומר אלוקים, כשהוא כותב, הוא נוטה לכתוב בקוף, כדי שאם הספר ייפול, לא יתבזה. נכון? לא, זה מה שאני זוכר, זה כתב, זה לא אמירה. זה שעשו... מה? בכתב אין בעיה. מדוע? כי אולי הדף ייפול, אולי הספר ייפול, אז אתה אומר, לא רוצה ששם שמיים יתבזה. אבל כשאתה קורא, אתה אומר אלוהים. בסדר?
אולי בכוונה הוא שבר את הפסוק כמו למעלה?
הוא לא שבר את הפסוק.
שינה וזה...
מי שינה? המנקד או רבי חיים? רבי חיים הרי לא ניקד.
לא, רב חיים
וולוז'ין. רב חיים וולוז'ין לא ניקד.
לא, אבל אמרנו, אולי בכוונה כאילו. בכוונה מה עשה? אולי המנקד הבין ככה.
המנקד הבין שהוא צריך לשנות את הניקוד.
כן. כמו למעלה, הוא שינה קצת הפסוקים.
עכשיו, אחרי שלא לימדת זכות לאורך כל הספר? טוב. קודש, כן.
קודש.
יש יותר חומרה בשמות. וגם כמה מאותם אשר קרבת אלוהים יחפצו, הם מה בחרו לעצמם לקבוע כל העיקר... המה בחרו לעצמם לקבוע כל עיקר לימודם בספרי יראה ומוסר כל הימים, בלא קביעות עיקר העסק בתורה הקדושה, במקראות והלכות מרובות. ועדיין לא ראו מאורות ממהם, ולא נגע עליהם אור התורה. השם יסלח להם כי כוונתם לשמיים. אבל לא זו הדרך לשכון בה אור התורה. כלומר, אם אתה לומד כל היום ספרי מוסר, ספרי המוסר נותנים לך לב טהור. אבל יש עוד דברים שצריך לעשות, לא? יש הלכות, יש לימודי אמונה. לימודי אמונה זה לא בכלל מוסר. מה שאנחנו לומדים, למשל כוזרי, זה לא בכלל ספרי מוסר, זה בכלל ספרי אמונה. זה חלק מלימוד התורה. אבל אם אדם כל היום עוסק בכיצד להימלט מהיצר הרע, כיצד להוסיף בתוכו טוב ועין טובה, וכל מיני דברים כאלה, אז הוא מפתח ממד מסוים של האישיות שלו, שזה ממד הנפש, ומה עם כל השאר? והאמת, כי ספרי יראה, הינם ככל דרכי השם הישרים. כי דורות הראשונים היו קבועים כל ימיהם בהסק והגיון תורתנו הקדושה, תקועים בעולי המדרשות בגפת, ושלהבת אהבת תורתנו הקדושה היה בוער בליבם כאש בוערת באהבה ויראת השם תאורה, וכל חפצם להגדיל כבודה ולהדירה, והרחיבו גבולם בתלמידים רבים הגונים למען תמלא הארץ זהה. וכאשר ארוכו הימים, הנה כן דרכו של היצר מעולם להתקנה בעם השם אלה, כאשר המה דורכים בדרך השם כראוי להטיל בהם ארס, עד שכמה מהתלמידים שמו כל קביעותם ועסקם רק בפלפולה של תורה לבד, ולא זולת כלל, ושכחו ללמוד מוסר. ושנינו במשנתנו, אם אין יראה אין חוכמה. כלומר, יש גם יצר הרע בכיוון ההפוך, שזה האינטלקטואליזם, שאדם עוסק רק בדברים השלולים והמפולפלים, כדי להראות את גודל חוכמתו. ומה עם יראת שמיים? מה זה גפת? תשאל את כל האחרים. למה? כי הם לא שאלו, נכון? אז סימן שהם יודעים, מה זה גפת?
גפת?
גפת. כן, גפת.
סקלמח נותן עם זה בעיטה בכדור, לא?
גפת? זה את אומר?
גפת.
גפת. גפת. קראנו את המילה הזאת. מה זה גפת? מה? למה לא שאלת? מה זה גפת? אתם רואים מה שקורה פה? אני בא להסביר לכם שצריך ללמוד תורה. ובמקום שאתם תקיימו את ההלכות של לימוד תורה, אני צריך לתת לכם דברי מוסר. איזה מין דבר זה?
זה מלשון המילה גפה.
לא, גפה זה ראשי תיבות. גמרא, פירוש רש"י, תוספות. זה נקרא גפה. בסדר? גפת, גמרא, פירוש רש"י, תוספות. כן. כן. ועוד הרבה, ושנינו במשנתנו, אם אין יראה, אין חוכמה. ועוד הרבה מאמרי רזל מזה, כמו שיובא, להלן פרק ד' אם רוצה השם, לזאת, התעוררו עצמם כמה מגדוליהם עיני העדה אשר דרכם בקודש לשקוד על תקנת כלל החינוך בית ישראל, ליישר ההדורים ולגדור פרצותם, להרים המכשול מדרך עם השם. ומילאו את ידם לבוא בתוכחות במוסרים ומידות, וחיברו ספרי יראה להישיר לב העם, להיותם עוסקים בתורה הקדושה ובעבודה, ביראת השם, תאורה. על מי הוא מדבר? הוא מדבר על רבנו שלמה בן גבירול, שכתב ספר תיקון מידות הנפש, ועל רבנו סעדיה גאון, שכתב ספר הפרישות השלמה, והגדול מכולם, רבנו יוסף, רבנו בחיה ברבי יוסף, אבן פקודה, הדיין, מסרגוסה, שכתב ספר חובות הלבבות, וגם ספר הישר המיוחס לרבנו תם, וספר אורחות צדיקים שלא יודעים מי חיברו, וגם ספר מסילת ישרים לרבנו משה חיים לוצאתו, רמח"ל, וגם ספר שערי קדושה לרבי חיים ויטל, וכן מה? ספר שערי תשובה לרבנו יהודה גירונדי, וספר ראשית חוכמה לרבנו אליהו דיוידס, ועוד ועוד כמוהם ספרי יראת שמיים מרובים שנכתבו על ידי גדולי האומה. למה הם כתבו את הספרים האלה? כי ראו שיש רפיון בתחום המוסר. אלה עוסקים רק בפלפולי החוכמה, במקום לעסוק גם ביראת השם. ברור? עכשיו, מה שקורה כאן בימי רבי חיים וולוז'ין זה הכיוון ההפוך. שיש אנשים שכל עניינם בענייני היראה, ושכחו את החוכמה. לכן הוא עכשיו, כמטוטלת, בא להחזיר לכיוון השני. הוא מדבר על החברה שבה הוא חי. שזה ליטא, פולין, רוסיה, הונגריה וכדומה. אשכנזיה. אמנם כל איש תבונות, מכילה כבוד הרב. אך כיצד אני יכול ללמוד דף גמרא ביום כאשר אני נשוי, עובד במהלך השבוע, ולומד גם באקדמיה בלית ברירה? מה הרב מציע? שאזוב את הלימודים? בימינו זה ממש נחוץ. במקום ללמוד דף גמרא ביום, תלמד דף גמרא בשבוע. תתחיל עם זה. תלמד דף גמרא בשבוע ותחזור עליו. בסדר? ואז נדבר.
דף, אתה מתכוון לעמוד או דף?
התכוונתי לדף. דף זה משנה הצדדית. זה מבושל היטב. כל הלילה על הפלטה. אמנם, כל איש תבונות, שוב זה שזה שאתה נשוי זה טוב מאוד, וזה שאתה עובד ולומד באקדמיה, זה מצוין, אשריך וטוב לך, שאתה עושה משהו חשוב בימיך, שהוא דרך ארץ. ואמרו רבותינו, טוב תורה עם דרך ארץ. משמע שצריך דרך ארץ.
אולי לא מתאים לו גמרא.
הוא רוצה גמרא.
אולי לא מתאים לו, שילך לרב שלו.
אתה צודק, אתה צודק. זה נכון. אולי לא מתאים לו גמרא, שילך לרב שלו. ואז בשיחה קצרה עם הרב שלו, יתברר. מה צריכים להיות סדרי הלימודים שלו, כמה זמן להקדיש וכדומה. היה פעם איזה יהודי אחד שהגיע לרבי ישראל סלנטר. אמר לו, כבוד הרב, אני סוחר. ואין לי זמן ללמוד. כל מה שיש לי זמן, זה רבע שעה ביום. מה ללמוד? אמר לו רבי ישראל סלנטר, תלמד מוסר. אמר לו, מה עם הלכות? תלמד מוסר רבע שעה. אז הבן אדם עשה מה שרבי ישראל סלנטר אמר לו, למד מוסר רבע שעה ביום. אחר כך חזר רבי ישראל סלנטר, אומר, מאז שאמרת לי ללמוד רבע שעה, ואני עושה את זה, גיליתי שיש לי חצי שעה. אז מה ללמוד בחצי שעה? אמר לו, תלמד מוסר. ועם הזמן, אז הוא גילה פתאום שיש לו יותר זמן, ואחר סידר את זמני, מזמני חייו אחר. זה לא שלא צריכה להיות פרנסה, חס וחלילה, ודאי צריכה להיות פרנסה. רק אני אומר, יש גם עניין של... הפסיכולוגים מדברים על זה שיש תמיד מאבק בין דחוף לחשוב. כן? יש או מה שדחוף או מה שחשוב. ואז אנחנו כל הזמן נתונים בכף הקלע, שבגלל הדחוף אנחנו שוכחים את החשוב. אמנם, כל איש תבונות, אשר שכלו...
מה זה חשוב, הדחוף או החשוב?
מה יותר חשוב, הדחוף או החשוב?
השאלה מה יותר דחוף?
השאלה מה יותר דחוף? מה יותר דחוף, הדחוף או החשוב?
זה מה שאני שואל.
לא, אתה שאלת הפוך, מה שאלת מה יותר חשוב, ואני שואל מה יותר דחוף, הבחור שמה שואל מה יותר דחוף. אמנם, כל איש תבונות, אשר שכלו ישר הולך, יבין מדעתו, כי לא כיוונו בהם להזניח חס ושלום העסק בגופי התורה, ולהיות אך עסוק כל הימים בספרי מוסרם. גם רמח"ל לא התכוון שאדם ילמד רק מסילת ישרים. אלא, כוונתם רצוי... אגב, יש ספר מאוד מעניין של רמח"ל, לא מפורסם כל כך, שנקרא דרך חוכמה. ספר מעניין, 4 עמודים. זה שיחה בין רבי לתלמיד. דרך חוכמה. דרך חוכמה זה שיחה קצרה, 4 עמודים, 3.5 עמודים, בין רבי לתלמיד. התלמיד שואל את הרבי, רבי, איך לומדים תורה? שאלה יפה, לא? אז הוא אומר לו, אתה צריך ללמוד את זה, ללמוד את זה, וכו' וכו'. שם יש איזה משהו מעניין, יש שם רשימה של דברים שצריך ללמוד. הוא אומר, צריך, תראה, כל מי שרוצה להיות חכם בישראל צריך לדעת, א', את כל ספרי התנ״ך עם פירושיהם, ואת כל 6 סתרי משנה, עם פירוש הרמב״ם, ואת התלמוד הבבלי והירושלמי עם הראשוני, ריף, ראש ורמב״ם וכו', ואת ספר משנה תורה עם פירושיו העיקריים, ואת המדרשים העיקריים, מדרש רבה, תנחומה, הלכות שמעוני, ואת ספרי הפוסקים, שולחן ערוך עם נושא כלים, ואת ספרי המוסר, ואת ספרי החוכמות, החוכמות שיקצר בהם, אבל שילמד אותם, ספרי ההיגיון והשירה והדקדוק והפילוסופיה, והוא גם צריך לאחרי כל זה ללמוד קבלה, אלוהיות הוא קורא לזה, ואחרי שהוא גומר ללמוד את הכל, אז שיעסוק כל הזמן בסתרי תורה, ומשאר חלקי התורה, אל יניח ידו, אלא דבר יום ביומו לחיבובה של תורה. זה משהו. אחר כך, אחרי שהוא אמר לנו את הרשימה של כל מה שצריך ללמוד, אגב, זה בר ביצוע. כלומר, אל תחשבו שזה לא בר ביצוע, זה בר ביצוע. אז אם עובדים בשיטתיות, זה הכל. ולא כמו שעושים היום. אחר הוא אומר, ומה שאמרתי לך שהוא צריך לגמור את כל התנ״ך כולו עם המפרשים, אין הכוונה שעד שהוא לא גומר את הכל הוא לא מתחיל במשנה, ועד שהוא לא גומר את המשנה הוא לא מתחיל בגמרא, אלא זה עניין של רוב ומיעוט. בתקופה הראשונה רוב עסקו בתנ״ך ומיעוטו במשנה ועוד מעט יותר בתלמוד. אחר כך כשכבר ידיו רב לו, כמו שהוא כבר התקדם הרבה בתנ״ך, כבר יכול להרחיב את התחום של המשנה. כשכבר הרחיב את התחום של המשנה, מתחיל להרחיב את התחום של הגמרא, ואחר כך של הקבלה וכו'. כן, ברור, מה ש... זה לא... זה כמו סנדוויצ'ים. כשאדם אוכל סנדוויץ', הוא לא אוכל קודם כל לחם, ואחרי זה חרדל, ואחרי זה נקניקיה. כן? אלא הוא אוכל ביחד. נכון? מה אתה אומר?
כל הסדר הזה לשם מה? לשם השגת החוכמה?
בשביל מטרת התורה, שהיא דעת השם. המטרה של התורה, בכלל המטרה של החיים, מה היא? מה כתב הרמב״ם על זה? לדעת את השם, לא? כן, בבקשה אדוני.
אבל יש ספר זה מצורף.
איפה זה מצורף? ספר דרך חוכמה. אני ראיתי את זה בפעם, לא יודע אם היום זה מצוי בהוצאת לוין אפשטיין, ספר הדרכים לרמח"ל, שם עם דרך השם, דרך תבונות, דרך חוכמה. אבל יש כל מיני הוצאות של כתבי רמח"ל. אני חושב אפילו שהוציאו את זה פעם בחוברת בפני עצמה.
ואמונה הוא לא מזכיר שם?
כן, כן, הוא מזכיר את הכל, אני אמרתי, כן.
אבל הרב, אם בסופו של דבר, כשאדם הולך לעולמו, הוא מכיר את הקדוש ברוך הוא, הוא מכיר הכל, אז מה כל חייו הוא מתעסק עם זה?
מה?
האדם צריך
לחפוש,
צריך,
צריך,
יש לו בית, אישה...
כל הדברים האלה הם כלים. יש לאדם בית, אישה, פרנסה, ארוחת בוקר, כל אלה הם כלים.
אוקיי, אז תורה, מתי ילמד?
ואז מתוך זה יש תורה. כתוב לך שאילו דברים שלהם שהוא הפאה וביקורים ולימוד חסדים והכנסת אורחים וכו'. ותלמוד תורה כנגד כולם. זאת אומרת, יש תלמוד תורה כנגד כולם, צריך שיהיה כולם, אם כך.
בוא נגיד, שאלה של כולם, כמה שעות להקדיש אם בן אדם יש לו...
כמה שעות להקדיש? זה משתנה מאדם לאדם. עד כאן להיום, שלום.